רשת ב' של כל ישראל. כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
השעה 11:03 דקות. לפניכם בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לדוקטור יובל דרור, מומחה לתקשורת דיגיטלית. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il.
דוקטור יובל דרור, ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית בית הספר לתקשורת של המכללה למנהל. ערב טוב.
אלן.
תשמע, אני רציתי לדבר איתך קצת על חידושים, מה יהיה הלאה, איזה טלפונים החכמים שלנו, מה יקרה איתם. הרי כל פעם רוצים למכור לנו דבר חדש. יש בזה באמת שינויים משמעותיים בדברים האלה?
הם לא מדור לדור, אתה יודע, לא בין שנה לשנה או בין מודל למודל אין מהפכות, אבל אתה יודע, היום דיברתי על זה בשיעור, ב-2007 הגיע האייפון. אתה יודע, זה היה די לא מזמן, אנחנו ב-2014, 7 שנים, היום קשה לנו לדמיין את עצמנו בלי הסמארטפון, בלי הטלפון החכם. אז אתה יודע, בין אייפון 4 לאייפון 5, אני לא יודע...
אבל בעוד 7 שנים יהיה... דבר שהוא מהפכה, אתה חושב, כמו הסמארטפון?
אני חוזה עתידות די קטן, קשה מאוד לדעת, אבל אנחנו בהחלט רואים שכל כמה שנים יש קפיצה, קורה משהו. המהפכה של הסמארטפון היא בהחלט מהפכה גדולה.
אז מה הם עושים? יותר אפליקציות, הם מגדילים את זה קצת, מצד שני זה לא נכנס לכיס כתוצאה מזה.
כן, יש כל מיני, אתה יודע, יש מגמות סותרות. בהתחלה הייתה מגמה של מזעור, חיפשנו טלפונים קטנים. עכשיו הם דווקא גדלים, כי אתה מחפש מסך יותר גדול.
כן, שמה, קשה לראות ככה.
כן, אז בגלל הגדילו את המסך. אבל אתה יודע, לי יש הרגשה שעכשיו זה גדול מדי, זה באמת כבר לא נכנס לכיס.
כן.
אז יש כל מיני ניסיונות למצוא את מה שנקרא את הסוויט ספוט, את הגודל שהוא יהיה הגודל האופטימלי. אז זה מגמה אחת, גדול, קטן. מערכות ההפעלה משתנות, יש את האייפון, יש את האנדרואיד, יש את מייקרוסופט, זה זז לכל מיני
כיוון. ראיתי שהם מוצבים עכשיו משתדלים שיהיו סוללות שיכפילו את הזמן של כל השימוש בכל מה
שיהיה. אחת הבעיות הגדולות של הסמארטפון זה באמת שהסוללה מספיקה לך בערך ליום עבודה. אבל אם יש לך יום עבודה כשאתה מור...
חדשות שם בשוק החדש בברצלונה, דיברו כבר על סוללות מסוג אחר.
אין ברירה. זאת אומרת, אם רוצים באמת להביא את הדור הבא של הטלפונים הסלולריים שידעו לעשות דברים יותר טובים, זה דורש כוח מחשוב. כוח מחשוב דורש סוללה, אתה חייב סוללה חזקה.
אז אני מדברת רק קצת על אפליקציות חדשות, דברים ככה יוסיפו חידוש גם אם אין מהפכה. אבל שמע, אני רוצה לדבר איתך הרבה על, על מה, על הסוציולוגיה, הפילוסופיה, מה השתנה עם הסלפי הזה שאתה שקוע לגמרי בעצמך, מה זה משנה את התפיסה העצמית שלנו, זה עושה לנו, אותנו חברה אגומניאקית, מה זה עושה ליחסים עם בני אדם, זה שאני יושב עם אנשים ונפגש עם בני אדם בערב, הם כל הזמן העיניים שלנו מביטות עליי, אלא כולם תקועים ב... במכשיר.
נכון, יש ספר של חוקרת בשם שרי טרקיל שפרסמה אותו לפני 3 שנים. הספר נקרא Alone Together. אנחנו ביחד, אבל בעצם כל אחד בודד. זאת אומרת, אנחנו נפגשים כמה חברים, אבל כל אחד בטלפון הסלולרי. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה. זה התחושה הזאת שאתה מפסיד משהו. אתה נמצא פה עכשיו איתי באולפן, אבל בעצם המון דברים מעניינים קורים בעולם, ובאמצעות הטלפון הסלולרי אתה יכול להתחבר אליהם.
זאת אומרת, אולי לא שווה שנדבר עכשיו, כי אנחנו מדברים, והמאזין שישמע אותנו בבית, ישמע אותנו תוך כדי, אם הוא צעיר, אם הוא לא בן 60 פלוס, הוא ישמע אותנו תוך כדי בדיקת האימייל שלו, ומשחקים ועניינים, לא?
תראה, היום מדברים על ה-second screen, על המסך השני, שהרי ברור שמי שצופה בטלוויזיה, לא רק צופה בטלוויזיה, הוא עושה עוד משהו. לא רק זה, היום כבר מדברים על המסך השלישי. כלומר, אתה צופה בטלוויזיה, אתה משחק באייפד ומסמס. כלומר, אנחנו כולנו הופכים להיות לחברה מרובת מסכים.
שעושים, אני מכיר כמה שעושים את כל שלושה הדברים האלה, תוך כדי נהיגה.
בבקשה.
אתה מבין, אמנם הכנסות הם גדולים, אבל הפחד בלב שלי שדופק ככה, ואני מאיר להם, לא נעים להעיר, הם צפצפים עליי.
כי ככה, כי הדור הזה גדל לתוך עולם מרובה של מסכים, והוא גם גדל לתוך עולם של מולטיטאסקינג. זאת אומרת, המוצרים האלה כל הזמן מפריעים לך, הם כל הזמן מבקשים את תשומת הלב שלך. אז אתה רגיל, אתה יותר נכון מנהל, להתרגל, לעבור ממשימה למשימה, ממשימה למשימה, והתוצאה היא בדיוק מה שאתה תיארת.
כן. אז בואו נתחיל נניח, מה שכבר הזכרתי, את הסלפי הזה, דוקטור יובל דורמן, אני מבין שמיליוני אוקספורד הגדירו את הסלפי כמילת השנה שלהם.
אכן. בסוף 2013 היא נבחרה כמילת השנה של מיליוני אוקספורד, אני חושב שזה בצדק. הסלפי היא באמת תופעה מעניינת, כי בעצם היא מאוד מוגבלת מבחינה אפילו המכניות של הפעולה. אתה הרי לא יכול להרחיק את המצלמה הרחוק ממך, כי אתה זה שלוחץ על הכפתור
להפעיל. לא צריך רחוק, כי אתה הנושא, לא?
ולכן התוצאה היא שבסופו של דבר מה שיש בלב התמונה זה אתה. ובעצם אתה מצלם את עצמך.
ועוד שפעם הצטלמנו על יד הכותל המערבי או באיזה מקום, נניח לא הכותל המערבי, אולי שם לא מצלמים. מגדל אייפל פעם הזכרת באיזה מקום.
נכון.
והמגדל היה, העיקר אתה היית יחסית קטן, מה שגם היה מעצבן. עכשיו המגדל הוא קטן.
נכון, המגדל בקושי נראה, כי מי שתופס את רוב התמונה זה הפנים של המצולם, ובעצם המסר החברתי החוצה של הסלפי, היא אומר, תראו, אני נמצא פה במקום נהדר, מקום נפלא, אני רוצה להנציח אותו, יש לי מצלמה משוכללת, אבל מה הדבר הכי חשוב? זה אני. בואו תראו אותי, הנה אני כאן ואני פה ואני ואני ואני, והטענה שטענתי באותו מאמר שאתה מצטט מעיתון הארץ, זה שבעצם הסלפי זו, זה בא מהתרבות של הטלפונים הסלולריים, אבל זאת הבת הממזרה של פייסבוק. מכיוון שפייסבוק לימדה אותנו שבעצם הדבר הכי חשוב בעולם זה אני. ולכן, תן לי לייק, תגיד לי כמה אני יפה, כמה אני מצחיק, כמה אני משעשע, כמה אני חכם, אז אם זה נכון בפייסבוק, זה בוודאי נכון גם בתמונות.
מה זה אומר מבחינה פסיכולוגית, פילוסופית, סוציולוגית, לא יודע מה, על אנחנו והעולם?
זה אומר שאנחנו מתחילים להיות מרוכזים מאוד בעצמנו. אנחנו מתכנסים פנימה, אנחנו הופכים להיות האובייקט הכי מעניין אותנו. והתוצאות של זה יכולות להיות לא סימפתיות, מכיוון שכדי באמת להתעניין במישהו, אתה צריך לחוש אליו אמפתיה. אבל אם אתה חש אמפתיה בעיקר לעצמך, ומה שמעניין אותך זה אתה עצמך, ואתה גם מודד את עצמך בצורה מאוד מאוד מספרית. כמה לייקים קיבלתי, כמה עוקבים יש לי, כמה חברים יש לי. אז כל דבר שהוא לא אתה, ושאתה לא יכול למדוד אותו, הופך להיות פשוט פחות מעניין.
ואתה מניח שכשאתה, אם אתה רוצה לייקים, שכל האחרים מתעניינים בך באותו זמן, הרי מה אתה שולח להם?
נכון, לא רק זה, מכיוון שכולם מתחרים על המטבע הזה, שנקרא תשומת לב. תשומת לב הופך להיות למטבע.
אז מחליפים תשומי בברטר?
אז קודם כל מחליפים תשומי בברטר, אבל חמור מכך, אני כל הזמן צריך להעלות את דרגת הרגישות כדי לגרום להתגבר על הרעש. הרי אני מתחרה בהרבה מאוד אנשים אחרים שגם הם רוצים תשומת לב. אז כדי שאני אזכה במנה הזאת של תשומת לב, אני צריך לעשות משהו שהוא יותר ויותר שערורייתי עם הזמן. התוצאה היא לפעמים לא בהכרח סימפתית.
מה, זה סוג אדם אחר בכל זאת? אתה חושב שתהיה לזה השפעה על המוסר, על האתיקה, אני יודע מה?
אני לא חושב שזה סוג אדם אחר, אני חושב שתמיד חיפשנו תשומת לב. בני אדם הם יצורים חברתיים. זה טיב החיה. וכבני אדם אנחנו תמיד חיפשנו.
כי אין להם ביטחון עצמי, כי הם זקוקים לאישור חיצוני.
מכל מיני סיבות.
הם לא ניזונים מחולייתם.
נכון, אנחנו זקוקים לתשומת לב. השאלה היא לא האם פתאום גילינו את תשומת הלב. זה לא קרה פתאום, תמיד היינו זקוקים לזה. העניין הוא שאנחנו עכשיו, בפעם הראשונה, מצוידים בטכנולוגיה ובפלטפורמות שמנקזות את תשומת הלב, שכך זה עומד במרכז העניינים. ואז פתאום תשומת לב הופכת להיות הדבר הכי חשוב. אם קודם זה היה דבר חשוב, עכשיו זה הכי חשוב.
תראה, זה גם סוג אחר של התכנסות לתוך עצמך. התכנסות לתוך עצמך, במושגים האמיתיים של המילה, הייתה לפעמים דבר מאוד מעמיק. אם אתה קורא ספר, ודרך קריאה על דמות, ודרך הקתרזיס שאתה מקבל, יש לך איזה מפגש חדש עם משהו בעצמך שלא ידעת, ואתה נכנס לפחד ורחמים, כמו שהגדירו את הקתרזיס, כן? ואתה פתאום אפיפני, כמו שקראו לזה הקתולים, איזו הרגשה חדשה של העולם, אפילו חזונית, זה סיפור שונה לגמרי מהלייק השטחי.
אני מסכים איתך, אז יש בלייק באמת משהו שטחי, והוא גם מאוד מאוד לא גמיש, זאת אומרת, מישהו אומר, אחרי הרבה שנים של מחלה, אבי נפטר. הוא מספר את זה כדי לשתף חברים. איך אתה מגיב? אתה נותן לו לייק? זאת אומרת, יש בלייק הזה איזשהו משהו מאוד מאוד מוגבל, ואני מסכים איתך, לפעמים גם שמה, שטחי.
להיות עם עצמך באופן אמיתי ועם אחר, דורש אינטימיות, פה הרי אין הרבה אינטימיות.
זה נכון ולא נכון. כאן אני רוצה להתחיל להפוך את הדיון הזה לקצת יותר מורכב. אי אפשר גם להתייחס לכל התופעה הזאת ולהגיד, זה חבורה של אנשים שאין ביניהם קשר, שהקשרים ביניהם הם חלשים. זה גם לא בהכרח נכון. בתוך הרשתות החברתיות יכולים להיווצר קשרים מאוד חזקים. אתה יכול להניע לפעולה הרבה מאוד אנשים, אתה יכול לאגד אותם תחת מטרה.
ראינו בקהיר, אתה אומר, בתחריר.
לא ספק. זה רק דוגמה אחת.
שזה עניין רציני מאוד.
לגמרי. זה וזו רק דוגמה אחת. זאת אומרת, הקשרים האלה, הלכאורה רופפים האלה, שכאילו נותנים לך לייק, אבל לא באמת מכירים אותך, יכולים בתנאים הנכונים, במקרים המסוימים, להפוך לסמיכה ארוגה, כזו שאתה לא יכול לקרוא אותה, ואז יש לך שם כוח אמיתי. זה לא עניין של משחק.
מה זה כל... תראה, קודם כל צריך להזכיר שעכשיו מלאו 10 שנים, בסך הכל 10 שנים לפייסבוק,
נכון, נכון.
רק 10. איך הם חגיגו את זה? כמה יש שם? 200 כבר?
מיליארד ו-200 מיליון, קצת יותר אפילו מזה. תשמע, זה באמת הפך להיות למפלצת. צריך להגיד את האמת, זה באמת כבש את העולם. אני עוד זוכר שהייתה אז, היה ריב, מי נצח? מייספייס או פייסבוק? מי היום זוכר מה זה מייספייס?
כן, מה היה ההבדל בין מייספייס
ופייסבוק? תראה, מייספייס קדמה לפייסבוק, והיא בעיקר פנתה לתחום של להקות ומוזיקה. יכולת להתחבר למוזיקאים ולאומנים. פייסבוק פנתה לסקשן קצת אחר בתוך החברה, היא בעיקר פנתה לסטודנטים, אבל מייספייס הפכה להיות עמוסה מאוד בפרסומות, מאוד לא נעימה, ובעצם הקהל עבר לפייסבוק, וכאמור אני עוד זוכר שספרנו, רגע, הם מתקרבים, הם מתקרבים, הם מתקרבים, ואז יש מה שנקרא The Network Effect. מהרגע שאתה מגיע למסה קריטית, זה כבר הסוף, זה ממש כולם מצטרפים, וזה מה שקרה בשנים האחרונות, המספר הזה הוא מספר עצום.
והוא עוד יגדל, כמו שהם...
הוא עוד יגדל מצד אחד.
מבטיח צוקרברג.
מצד אחד הוא עוד יגדל, אבל כמה דברים. קודם כל, יש מקומות שכבר אי אפשר, אין לאן לגדול. הם כבר כבשו את רוב השוק, די, זה נגמר, אתה הגעת למקסימום, זה א'. ב', יש גם תנועת נגד. אנשים שכבר אומרים, נמאס לי. זה כבר לא מקום מגניב, אמא שלי שם, בטח, אם אמא שלי שם זה לא מגניב, כך אומרים הצעירים, ואז הם מחפשים לעבור למקומות אחרים, אולי תכף נדבר על וואטסאפ, ואז ננסה להבין למה הם קנו אותם, אז אנשים כבר עוברים, זאת סיבה שנייה, וסיבה שלישית, אנשים מתחילים להבין את המחיר, והמחיר הוא שאתה כל הזמן מדבר על עצמך, אתה חושף על עצמך פרטים, והם מרגישים שהפרטיות שלהם נפגעת, אז הם עוד פעם לוקחים צעד אחד אחורה. אז כן, יכול להיות שעוד לא הגענו לשיא, אבל אנשים כבר מתחילים להבין את המחיר.
מצד שני, איש כמוני שמאוד לא אוהב לחשוף את עצמו, בוא אני אחשוף את עצמי בנקודה הזאת, נדהם לראות שאנשים לא אכפת להם. וכלומר, ההנחה שהורדת, הרמת המסך הטוטלית הזאת, תפריע לבני אדם, ושצריך לנקוט באמצעים בעסק הזה, וצריך לשמור על סודיות פה וסודיות שם, אנשים לא דורשים את זה.
תראה, המונח פרטיות הוא מונח תרבותי. הוא מונח תרבותי ויש לו קונטקסט היסטורי. אתה יודע, אם היית נכנס בארצות הברית, איתר חבר במאה ה-17, היית דופק לו על הדלת, בלילה הייתם נכנסים לישון באותה המיטה. למה? כי פרטיות, זה היה לא מנומס לא לדבר עם השכן שלך. היום, אם אתה מסתכל לו בעיניים, אומר, הלו, אתה חודר לי למרחב הפרטי. פרטיות הוא עניין היסטורי. ויכול להיות שאנחנו מביטים פה...
בעיקר באמריקה, אגב. זה מסורת אמריקאית.
ללא ספק.
הייתי עכשיו בהודו, וככה, הייתה הידחקות גדולה של לראות איזה קדוש. ומישהו אמרה לי, אל תדחק, אני ראית אמריקאית כמובן.
כן, זה בהחלט עניין תרבותי, זה עניין גם תלוי תרבות וגם תלוי היסטוריה. ולכן, כשאתה אומר, רגע, לאנשים לא אכפת מפרטיות, בעבר באמת לא היה אכפת להם, זה התפתחות די חדשה העניין הזה של הפרטיות, ויכול להיות שאנחנו רואים את המטוטלת הזאת, זזה, ימינה ושמאלה.
טוב, הזכרת דוקטור יובל דרור את הוואטסאפ הזה, והם קנו אותו.
נכון.
תספר על זה, תסביר קודם כל מה זה, כי אני לא בטוח שכל מאזיננו שמע, חלק מהם מבוגרים יותר, חלק מהם צעירים, אבל לחלק המבוגר אני לא יודע, הם יודעים בדיוק מה זה וואטסאפ.
אז נסביר. וואטסאפ זאת אפליקציה, אגב, לכל הטלפונים הסלולריים, גם לטיפשים ביותר וגם לחכמים ביותר, זה אגב אחת הסיבות להצלחה שלה, שמאפשרת לך לשלוח הודעת SMS, אני עושה פה ככה עם האצבעות במרכאות, זו לא הודעת SMS, הודעת וואטסאפ, אבל הודעת טקסט לצורך העניין, למישהו אחר בחינם. אנחנו היום כבר הספקנו לשכוח, אבל בעבר לשלוח הודעת אס-אמס למישהו שנמצא בארצות הברית, זה עלה הון כסף. היום זה בחינם באמצעות הוואטסאפ.
וזה לא רק מילים.
בדיוק. זה התחיל בטקסט, היום זה גם תמונה, היום אתה יכול לשלוח גם קובץ קול, בדיוק. אתה יכול להקליט את עצמך ולשלוח. ויש עוד כמה יתרונות. למשל, אני שולח לך הודעה, אני יכול לראות שאתה מקליד לי את התשובה, הוא נותן לי חיווי, שאומר, אתה עכשיו מקליד.
וזה ואני... גם כן היווה סיכון אמיתי לפייסבוק?
תראה, מה היווה את הסיכון?
הם קנו אותם עובדה בכמה? 12 מיליארד?
הם קנו אותם ב-16 מיליארד, ועם עוד כל מיני בונוסים וזה, זה יכול להגיע 19 מיליארד. תראה, למה הם קנו אותם? ספר לך סיפור על הבת שלי. הבת שלי פתחה חשבון בפייסבוק, היא בת 14. ואמרה לי, כבר לפני שנים פתחה חשבון, היא אומרת לי, אני מתכוון לסגור אותו. למה? מכיוון שהיא אומרת, אם אני רוצה לדבר עם החברים שלי, אני מדברת איתם בוואטסאפ. אני יודעת בדיוק מי הם בוואטסאפ, זה רשימת אנשי הקשר שלך, אתה בוחר אותם. אני מדברת איתם שם, אני רוצה לשלוח להם תמונה, אני מעלה את זה לאינסטגרם. אין לי צורך בפייסבוק, בשביל מה אני צריכה את זה? אני חושב שגם בפייסבוק הבינו את העניין הזה. ב-2010 הם קנו את אינסטגרם, ועכשיו הם קנו את וואטסאפ.
אז זה גם מה זה אינסטגרם, מה זה צילומים.
בדיוק. באינסטגרם אתה מעלה צילום, ועוד פעם יכולים לעקוב אחריך, יכולים לתת לך לייקים.
זה שיתוף בצילומים.
נכון מאוד. זאת אומרת...
הם קנו גם אותם בהרבה מיליארד.
הם קנו אותם במיליארד, אם אני זוכר נכון. אז בעצם הבת שלי היא הסבר לאסטרטגיה של פייסבוק. בהתחלה היא פתחה חשבון בפייסבוק, ואז היא הבינה שהיא מתעסקת בעיקר בצילום. פייסבוק קנו את אינסטגרם, ואז היא בעצם הבינה שהיא לא צריכה את פייסבוק, היא נמצאת באינסטגרם, בוואטסאפ, אז הם קנו את וואטסאפ.
היה חשש שפייסבוק קונה אותם בשביל לחסל אותם, בשביל לשנות אותם. הפייסבוק הבטיחו שזה לא יקרה, וזה באמת לא קרה עם אינסטגרם. וגם לא, כנראה לא יקרה עם וואטסאפ, נכון?
אין סיבה לעשות את זה. תראה, אחת הפעילויות הפופולריות ביותר בפייסבוק היא העלאת תמונות. אז מה הרעיון, למה שהיא תפגע באינסטגרם? אינסטגרם מבחינתה נכס. לגבי וואטסאפ, ההסבר שם הוא קצת יותר מורכב, ולא לגמרי ברור מה היא תעשה עם זה ואיך היא תעשה מזה כסף. אין שם פרסומות, למשל, אבל זה גם חלק, צריך לפתוח קצת את העירייה, זה חלק מהמאבק שלה בגוגל. גוגל רצו לקנות את וואטסאפ, והיה שם מלחמה מאוד גדולה מי יקנה אותה. כלומר, זה חלק
למה
ממאבק...
למה הם ניצחו את גוגל?
למה הם ניצחו את גוגל?
נתנו יותר כסף?
נתנו יותר כסף.
מה, גוגל חסר לו כסף?
לא, אבל אני חושב שהמייסד של וואטסאפ לא כל כך התלהב מגוגל. גוגל אמרו לו, תשמע, אנחנו מוכנים לשלם לך כסף, בשביל שתגיד לנו רק שאתה נמצא במסע ומתן עם מישהו אחר. נשלם לך כמה מיליוני דולרים בשביל ההודעה. עד כדי כך הם רצו אותם, ובסוף, בתוך זמן קצר, הוא סגר את זה עם מרק צוקרברג, והשאר היסטוריה.
כן. טוב, ושמע, דברים על כסף, אז מה? שמע, אחד הדברים, דוקטור יובל דרור, מתרחשים בפייסבוק, הוא שנוצר שם מאגר עצום של ידע, מרוב זה שאנשים מספרים על עצמם. בוא תגיד מה הם מספרים על עצמם.
הם מספרים על עצמם כמעט הכל. זאת אומרת, אני אגיד את זה כך, קודם כל זו בחירה שלך מה לספר, אף אחד לא מחייב אותך, אבל הפלטפורמה עצמה מעודדת אותך.
בחירה שלי לא לספר כלום.
כן, כן. אוקיי, אתה לא דוגמה באמת, אבל משתמש ממוצע.
לכן אני לא בפייסבוק.
בסדר גמור.
אני סקרן לגבי פייסבוק.
משתמש הממוצע מוזמן בעצם לספר על הכל. בשלב הראשון כאשר הוא פותח פרופיל, הוא צריך לתת פרטים בסיסיים. בין כמה אתה, מה השם שלך, מי הם החברים שלך, איפה נולדת,
כן,
באיזה בתי ספר,
מה אתה. כן, אבל גם מספרים כמה שעות מין יש להם, ומה הם אוכלים, נו, ספר.
אני רק התחלתי. זה מתחיל בפרופיל הבסיסי, וזה נמשך בזה שאנשים מעלים תמונות על עצמם, מספרים כאשר הם טסים לחול, הם מסמנים במפה איפה הם, איזה מסעדות הם אוכלות, הם אוכלים, הם מצלמים גם את מנת האוכל. בעצם, אתה, יש לך מין תיבת טקסט כזאת, ספר מה שאתה רוצה. אז אם אתה רוצה לספר על חיי המין שלך, אתה מוזמן. אם אתה רוצה לספר שהילד שלך חולה, אתה יכול לספר את זה. שאתה חולה, בבקשה. שזכית בפרס, בבקשה. אנשים מספרים מה שהם רוצים.
ומי החברים שלהם, ומה הם אוהבים.
נכון, כל מידע.
כל דבר שהוא. מי הם אוהבים ומה הם אוהבים. נו, ואז בזה אפשר לעשות שימוש מסחרי, שבו הכמות העצומה של ידע מאוד תעניין חברות מסחריות, כמובן. כי זה מאפשר להם לפנות לקהלים שיתאימו למוצר שלהם.
בדיוק כך.
ספר.
תראה, הרי מהי פרסומת? פרסומת במודל הטלוויזיוני אומרת, אני משדרת פרסומת לחיתולים, אבל באותו רגע צופים שם או בני נוער או גברים, שהם לא בענייני חיתולים. אני בזבזתי עיניים, זוגות עיניים, חבל על הכסף. כאשר אני מוסר מידע, והמידע הוא הרבה יותר מדויק, אני יכול להגיד למפרסם, תשמע, אתה עכשיו לא מבזבז את הפרסומת שלך, אני יודע מי הקהל. אתה תוכל ליצור קשר רק עם הקהל שמעניין אותך, ואז הסיכוי שהוא ירכוש את המוצר שלך עולה. וזה כל הטריק של פייסבוק בקליפת
אגוז. זה חושף בעצם דפוסים שהיו סמויים מהעין קודם של מה שקורה באמת.
זה חושף מידע שתמיד היה שם, לא היה דרך להגיע אליו. עכשיו הגולשים מרצונם החופשי מספקים אותו. וזה בהחלט מסייע למפרסמים שמוכנים לשלם לפייסבוק הרבה מאוד כסף.
ומשלמים? כלומר, מה המצב הכספי מהבחינה הזאת? פייסבוק מרוויח?
כן. אחרי תקופה לא קצרה שבה באמת לא היה ברור המודל
זהו,
העסקי.
זהו, אני מדבר בשם התקופה הלא קצרה הזאת.
אז היא נגמרה. לא רק שהם מרוויחים כסף, הם אפילו הצליחו לפצח את הדבר הכי חשוב היום בעולם, וזה תחום המובייל. איך אתה עושה כסף מזה שאנשים נכנסים דרך טלפון סלולרי? זה לא ממש קל, אני חוזר לעניין של וואטסאפ, זאת עוד אחת מהסיבות שהם קנו את וואטסאפ ואת אינסטגרם, כי הם פיצחו את העניין של המובייל, ופייסבוק עדיין לא כל כך.
זאת אומרת, פיצחו את המובייל.
זאת אומרת, הם יודעים איך להניע את הקהל, ולגרום לו לפעול בזירה הסלולרית. הרי אינסטגרם, כל הטריק שלה, זה לא שאתה מצלם עם מצלמה דיגיטלית.
לשלוח את הצילום.
זה שאתה מצלם עם הטלפון הסלולרי. וואטסאפ זה פעולה שהיא כולה על הטלפון הסלולרי. כלומר, אלה חברות שנולדו לתוך עידן המובייל. פייסבוק לא. פייסבוק נולדה ב-2004, היא נולדה לעידן של ה-PC, והיא מאוד מאוד מעוניינת להיכנס לעידן של המובייל. אז אפילו את זה הם פיצחו, אם אני חוזר לשאלתך, הם היום אפילו יודעים לעשות כסף מהעולם של הסלולרי.
קראתי באיזה מקום שמה שזה אפילו הידע, המידע הזה, לא רק שהוא יעזור לחברות מסחריות, הוא יעזור אפילו למדע, הוא יעזור אפילו לעתידנים, כי על בסיס כל החומר שישנו אפשר לזהות מגמות עתידיות.
אני עכשיו רגע עוזב את פייסבוק.
כי הכמות העצומה הזאת של הפרטים שמעולם לא הייתה כמוה, תאפשר איכשהו הבנה אחרת של העולם.
לא איכשהו, בצורה מאוד ברורה. אני אתן לך דוגמה דווקא מגוגל. גוגל יכולים להגיד לך בדיוק די מדהים, איפה עומדת להתפרץ מגפת שפעת. כי אנשים מחפשים. אנשים מחפשים, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, אנחנו יודעים מה המיקום שלהם, ואנחנו יודעים מה הם מחפשים, ואם הם מתחילים לחפש מידע על רופאים ועל תרופות ותסמינים של שפעת, אתה יכול לדעת שבאזור הזה יש התפרצות של שפעת, ממש כך. זאת אומרת, כאשר אתה, זה מגמה שמאוד מאוד מעניינת היום בתחום המחקר, היא נקראת ביג דאטה. כלומר, נאסף לך ערימה מאוד גדולה של מידע, ובאמצעות כלים חכמים אתה יודע לנתח אותו, תשמע.
זה גם ייצור מודיעין צבאי אחר לגמרי?
תראה, רוב, אני אגיד
לא
כך.
לא מספיק שדרך הסלולר אפשר למצוא את האויב ולתקוף אותו.
תראה, חלק גדול מהמודיעין הוא מה שנקרא מודיעין גלוי. זאת אומרת, דברים שהם נמצאים in the open. אתה רק צריך לדעת למצוא את המידע שמעניין אותך, לנתח אותו באמצעות כלים חכמים. המקרה של השפעת זה רק דוגמה אחת. פייסבוק לפני שבועיים פרסמו גרף נורא מעניין. הם יכולים להראות לך מהו האינטנסיביות של בין אנשים לפני שהם הופכים לחברים, הכוונה היא לבני זוג, גבר ואישה, ואחרי. והם יכולים לנבא במידה מסוימת מתי הם עומדים להיות בני זוג, רק לפי סוג האינטראקציות והאינטנסיביות של האינטראקציות. למה? כי כשיש לך מדגם של מיליארד אנשים, תשמע, אתה יכול להוציא משם דברים מעניינים.
כן. וכך כמובן איפה אוהבים לאכול, זה א' ב', ולאיזה סרטים רוצים ללכת, ולאיזה מקומות כדאי לתייר, הכל לפי האינפורמציה שאתה מקבל שם.
נכון, שם ובמקומות נוספים. יש היום הרבה מאוד אתרים שמבוססים על מה שנקרא חוכמת ההמונים. ההמונים הם אלו שמוסרים את המידע,
ואתה... טוב, כבר ידענו מימי קדם, כל המון ככל שדי.
העניין הוא רק שאתה צריך להגיע אל ההמון הזה, ושוב, היום באמצעות הכלים הדיגיטליים, באמצעות הפלטפורמות, אין שום בעיה להגיע אל ההמון הזה, ואתה יכול כתוצאה מזה להשיג מידע שבעבר היה הרבה יותר קשה להשיג.
אפשר גם להגדיר את זה כחוכמה של ההמון?
במקרים מסוימים. התיאוריה אומרת שבמקרים מסוימים...
כשאני קורא את התגובות שם ב...
לא, זה לא חוכמת ההמונים.
את התגובות האינטרנטיות, שמע, אני לא רואה עודף חוכמה לפעמים.
אבל זו לא חוכמת ההמונים.
אלא גסות רוח אני כן רואה, בלי סוף, כן.
זו לא חוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים כמושג תיאורטי מדבר על כך שבמקרים מסוימים ובסיטואציות מסוימות ובתנאים מסוימים, החוכמה של ההמון יכולה להיות גדולה יותר מהחוכמה של האדם הכי חכם בתוך הקבוצה. אבל...
כן, כמות היא גורם גם לאנשים שמעדיפים איכות...
בתנאים מסוימים. אני אומר עוד פעם, זה תלוי מה השאלה, תלוי איך אתה בונה את זה.
תן דוגמה מתי זה יכול להיות.
תראה, הדוגמה הקלאסית היא הדוגמה של השור. הייתה תחרות של נחש את משקלו של השור. וזה היה במין איזה מין מקום כזה שהם לא מומחים לשברים. סתם מין כזה, מה אתה יודע, מין טים פארק כזה, אתה יודע. ואנשים זרקו מספרים. ואף אחד לא פגע במשקלו של השור. אבל כך את הממוצע... אתה תגיע בדיוק למשקלו
של השור. זה סיפור ששמעתי כבר לפני שנה באמת, וכבר אז באמת חשבתי בליבי, נו, אתה תפסיק להיות סנוב, הגיע הזמן לכבד את ההמון.
אבל בוא אני אתן לך דוגמה אחרת, מאמזון. כשאני הולך ואני קונה ספר באמזון, אני אומר לו, אני מתעניין בספר הזה. מה אמזון באה ואומרת לך? אנשים שקנו את הספר הזה התעניינו גם בספר הזה, הזה, הזה והזה. והרבה פעמים אתה יוצא כתוצאה מכך מאמזון עם שלושה ספרים ולא עם אחד. כי אתה גילית משהו הודות לחוכמתם של אנשים אחרים שהתעניינו בדבר
כן,
שאתה
זה התעניין. זה עדיין לא יגרום לי לחשוב שספר שבתפוצה של חצי מיליון, ספר טייס, הוא ספר יותר טוב מיוליסס, שקראו אותו בטח בשלמותו 300 איש.
לא, לא, אבל הרעיון הוא אחר. הרעיון הוא שאם אני התעניינתי למשל בספר על ניהול בארגונים בתחום ההייטק, אז יכול להיות שאנשים שקנו את הספר הזה קנו ספרים מאותו התחום, הם לא קנו את יוליסס. ואז אני מגלה ספרים נוספים שבכלל לא ידעתי על קיומה.
כן, כן, את האינפורמציה הזאת ודאי כן. ועדיין אני הזהר שהריינתי פה את הביוגרפית שלו לאחרונה, הזהר או ימי ציקלג או צהלבים, גם אם יקראו אותם אלפים בודדים על פני כל השנים, מה זה לא, אני לרגע אחשוב שזה לא טוב, זה הספרות האמיתית.
לא.
איזה ספר מתח סוג ב'?
הכוונה היא רק לגלות ספרים שלא הכרת כתוצאה מכך שאתה מנתח מידע של הרבה מאוד אנשים.
אבל פה החוכמת ההמון נגמרת, כי ההמון לא רוצה לקרוא דברים מהסוג של היזר במידה שבה הוא רוצה לקרוא איזה ספר כיפי.
אין ספק שההמון הוא לא חזות הכל, ואין ספק שלא בכל הפעמים ההמון צודק. אבל, אני אומר עוד פעם, בהינתן תנאים מסוימים, אתה יכול להפיק ממנו לא מעט מידע.
נו, מה יהיה על רקע זה, על רקע האינטרנט, על רקע העיתונות האינטרנטית? מה יקרה עם העיתונות? אתה כתבת על זה ספר.
נכון. תראה, העיתונות המודפסת בעיקר נמצאת במשבר בשנים האחרונות, ואחת הסיבות למשבר היא באמת עלייתה של העיתונות המקוונת. יש לפלטפורמות הדיגיטליות יתרונות שאין לדפוס. מה לעשות? אתה יכול להוציא עיתון פעם, אולי פעמיים ביום. אתה לא יכול להתמודד עם השטף האירועים שכל הזמן מתעדכן. זה הרבה יותר זול.
אין להשוות.
יש אינטראקטיביות שלא קיימת בעולם הדפוס. יש המון המון
עדיין
שינויים.
עדיין אני מעדיף, אני יכול לקרוא את הארץ בלי כסף שם בזה, באינטרנט.
אתה היום צריך לשלם
קצת,
על הארץ.
כן,
היום
כן.
אתה כבר צריך לשלם פחות. כסף. עיתון הארץ הבין שהוא צריך לגבות על זה כסף.
אז היום מה הולכים? אבל אני עדיין מעדיף את ההירשכות של העיתון ואת הריח של העיתון.
זה אתה. צר לי להגיד לך, אבל אתה דור הולך ונעלם.
בוא נדבר על הדורות. גם על זה כתבת מזמן ספר על הפחד מאינטרנט.
אני לא כתבתי על פחד מאינטרנט, כתבתי ספר הדרכה למחשבים, אוף, עוד בשנות ה-90, שנקרא מי מפחד ממחשבים. כי באותם השנים, בשנות ה-90, הייתה תחושה שאם משהו לא בסדר במחשב, זה אתה אשם. תמיד הייתה תגובה, הייתה, אוי, מה עשיתי?
אני עד היום חושב ככה.
מה עשיתי? זה הרבה, הספר הזה...
אני ברוך השם כבר היום מושקע במחשב, כבר כמה שנים, אבל לקח לי זמן, כן.
כן, אז באותה התקופה הייתה באמת תחושה של, אם משהו לא בסדר, כנראה אני אשם. היום אנחנו כבר קצת יותר מתוחכמים, קודם כל המחשבים נעשו יותר ידידותיים, ושנית, אנחנו כבר הפכנו לקצת יותר משוכללים, אנחנו לא בהכרח מאשימים את עצמנו.
מה קורה בכלל עם הדור? מאיזה דור מתחילה הבעיה? מאיזה גיל? של אלה שחיים היום.
תראה, אני לא הייתי מגדיר את זה כבעיה. אני חושב ש... אנחנו בהחלט רואים כשאנחנו מסתכלים על הגרפים, שלמשל בגילי 15 עד 17, 96% מבני הנוער האלה נמצאים בפייסבוק. 96%! רק 4% לא, זה מדהים. אבל ככל שאתה עולה במדרג הגילאים, אתה רואה פחות ופחות מעורבות מכל מיני סיבות. קודם כל, אנשים עסוקים. שנית, הם קצת חוששים מהטכנולוגיה הזאת. אולי אתה יכול לייצג את הדור הזה? למה אתה לא בפייסבוק?
אני לא בפייסבוק כי זה משעמם אותי.
אוקיי, זאת גם סיבה.
לבלות עם החברה האלה.
בסדר גמור. זאת גם סיבה. כאשר אתה שואל אנשים, למה אתה לא מתחבר לפייסבוק? זאת אחת הסיבות, זה פשוט לא מעניין אותי. אבל זאת תשובה שנותנים יותר אנשים מבוגרים. בני הנוער, אתה חייב להבין את זה. זה עבורם החיים החברתיים. מה שעבורנו היה החבר'ה והשכונה והים והבירות וה... עבורם, החיים החברתיים.
שמע, האינטרנט זה גם בהחלט עניין של המבוגרים. אני רואה, גם בבתי אבות, גם אצל אנשים מבוגרים בבית, יש להם זמן, והשימוש באינטרנט, וביו, ובכל הדברים האלה, הוא מאפשר להם בילויים גדולים מאוד, ובמשחקים כמובן. ובאינפורמציה בגוגל אתה מבין? וכל הדבר, בוויקיפדיה, שמע, זה תענוג גדול לגלות אינפורמציה בקלות כזאת.
הרגע שכנעת אותי, למה גם הדור המבוגר נמצא שם? זאת אומרת, לאינטרנט יש גם, יש פרופוזישן, יש לו הצעה לכל הדורות. הדור הצעיר באמת מנהל שם את החיים החברתיים, אבל גם הדור המבוגר נמצא שם. נכון, לא באותם שיעורים של הדור הצעיר, אבל זה כבר מזמן לא איזה מין פלא כזה שרק ילדים נמצאים.
אז מה יהיה עם העיתונות? אתה חושב שמה שיהיה זה שילוב של הכל יחד, טלוויזיה ובסמארט ופייסבוק ומודפס, הכל יהיה באותה יחידה של מערכת, או מה?
אנחנו רואים את זה כבר כיום. אתה יודע, אני כתבתי ביקורת לספר בעיתון הארץ. אז הביקורת, ספרים עכשיו יוצא ביום שישי. הביקורת התפרסמה כבר ביום רביעי. ביום שני, קודם לכן, כבר יצרו איתי קשר, תשמע, אנחנו רוצים לצלם אותך, אנחנו מעלים את זה לערוץ יוטיוב של עיתון הארץ, שבו אתה מתייחס לביקורת שאתה כתבת. ואיפה אנחנו נקדם את הסרטון? בפייסבוק שלנו. הלו, הם כבר שם. זאת אומרת, כבר עכשיו זה מופיע בפרינט, באינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב.
ובמצב הזה הפרינט יחזיק מעמד?
לא לאורך זמן. לא לאורך זמן.
אבל לא יהיה בכלל, אתה חושב, פרינט?
תשמע, הכלכלה של הפרינט היא נגדה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל פשוט בניתוח כלכלי, זה הופך להיות פחות ופחות כדאי. יש רק דבר אחד שמונע את ההיעלמות של הפרינט, והוא... שעדיין לא נמצא המודל הכלכלי לעשות כסף מפרסום באינטרנט כמו שעושים אותו בפרינט. ברגע שיפצחו את זה, לפרינט כבר לא תהיה הצדקה.
ובאינטרנט באמת, שמע, פרסום הוא באמת מתחיל, הוא כבר גורם רציני בכלכלה למשל שם, או דמי שימוש, מה יהיה?
תראה, ניסו בשנים האחרונות הרבה מאוד מודלים. זה התחיל באמת בזה שאמרו זה בחינם, אבל הפרסום יביא את הכסף. זה לא עבד. ואז ניסו לסגור.
למה? כי קופצים על הפרסום.
גם מדלגים על הפרסום, גם לא מקליקים עליו מספיק, וגם המחיר של הפרסום הוא לא, הוא לא מפצה על ההשקעה בהפקת התכנים. ואז ניסו לסגור. אמרו, רק מינויים. יש מעט מאוד עיתונים שזה הצליח להם, אחד מהם זה הוול סטריט ג'ורנל, אבל אחרים שסגרו, פשוט עזבו אותם.
הארץ גם מרוצה פחות, לא, והניו יורק טיימס בכל זאת, הוא היה הדוגמה בשביל הארץ.
נכון מאוד, שזה מודל חצי סגור, חצי פתוח. כן. אתה יכול לקרוא מספר מסוים של ידיעות וכתבות, אבל אחרי מספר מסוים בחודש אומרים לך, אלו, אנחנו רואים שאתה חוזר לפה, ש... תשלם.
אבל ידיעות אחרונות שונה מוויינט, זה לא בניגוד לארץ וה...
נכון, זה מודל אחר, שאומר, הקמנו שתי מערכות. שתי מערכות נפרדות, אין ביניהם קשר. זאת מערכת עיתונאית פרינט, זאת מערכת עיתונאית אונליין. זה נהדר, יש רק חיסרון אחד. זה עולה המון כסף, לתחזק שתי מערכות כאלה.
אז אתה חושב שגם הם בסוף ילכו...
בסופו של דבר יש לי הרגשה שבסוף הכל יתחבר. אני אומר עוד פעם, הכלכלה של העיתונות היא כזאת שאין ברירה.
תראה, יש פרינט שהצליח להתקדם לישראל היום, בחינם, אמנם כבר היום חלק לא בחינם, גם לא יש כבר כמובן אינטרנט, אבל הוא הגיע לתפוצה גדולה.
כן, כי מאחוריו...
לתפוס.
כי מאחוריו עמד מיליארדר שהיה מוכן לספוג הפסדים במשך תקופה עצומה.
אבל עכשיו, אני לא יודע, לא בדקתי את החשבונות שלהם.
גם אני לא.
אני לא מניח שהם מרוויחים, אבל הם מגיעים להרבה אנשים.
הם מגיעים... יצחק, הם מגיעים להרבה מאוד אנשים כי הם מדפיסים בלי סוף, כי יש שם כיס בלתי, שאין לו תחתית. אני לא אומר אגב שהמודל של החינמון הוא לא מודל כלכלי שיכול להצליח, גם את זה אנחנו מכירים. יש מקומות בעולם שאתה נותן בחינם, אתה מרוויח את הכסף מפרסום, וזה עובד. אני לא יודע מה המקרה של ישראל היום, אבל כן, זה עוד מודל.
ובספרות שחשבנו שתעבור מהר מאוד... לקריאה אינטרנטית, אני לא רואה שאנשים מבטרים כל כך בקלות על ספר שמחזיקים ביד.
בעברית.
בעברית.
בעברית. באנגלית, הקינדל.
למה בעברית לא ובאנגלית כן?
קודם כל, אין פה מכשירים, אני אגיד את זה אחרת. עברית היא שפה זרה, מוזרה ושגויה. היא כתובה מהצד הלא נכון של הדף, ואנחנו מיעוט. זאת אומרת, רוב העולם כותב אחרת, הסימנים הם אחרים, הצורות הם אחרות.
מה, יש הרבה ערבים
זה
גם.
זה נכון, אבל זו שפה אחרת
ויש,
לגמרי.
ויש סינים שכותבים מלמעלה.
אז עוד פעם, זו שפה אחרת לגמרי. מה שאני רוצה לומר זה שרוב המוצרים מותאמים לשפה האנגלית. אין לנו פה קינדל בעברית. אגב, אותה ידיעות אחרונות שהזכרת לפני כמה דקות, ניסתה לפתח איזה מין מוצר כזה, הוא נקרא עברית, והוא לא כל כך הצליח. בארצות הברית יותר ויותר אנשים זונחים את הספר לטובת הקינדל, שהוא מוצר
יותר
אגב...
יותר ויותר, אבל לא הרוב.
אני לא בטוח, אני חושב שהיום רוב המחירות באמזון של ספרים, הם ספרים דיגיטליים ולא ספרים מודפסים. והסיבה היא שהקינדל בנוי כך שהמסך שלו מחכה את אופן הפעולה של האור שנופל על הנייר. זה לא מסנבר, זה לא כמו אייפד, זה לא כמו מסך טלוויזיה. תחושת הקריאה היא תחושה מאוד נעימה, זה יותר זול, זה לא תופס מקום על המדף, זה לא תופס אבק.
והכובד של המכשיר, וכשאתה הרבה שכיבה וכל זה.
קל מאוד, קל מאוד, זה מאוד מאוד משכנע, ברגע שאתה מתחיל לקרוא את זה.
שמע, אני ניסיתי כמה פעמים. עכשיו גם בכלל יוצאים ספרים שהם רק באינטרנט, עם איציק בנר, חברי הישן, הוציא את ספרו האחרון ככה.
בדיוק כך. יש יותר, קודם כל, מהרגע שאתה הופך את זה לדיגיטלי, הרבה יותר אנשים יכולים להיכנס.
מכיוון בספר ש... הזה באמת קראתי בשיטה הזאת, אבל ראיתי שמה אני יודע. קראתי כי הייתי סקרן, הציג בנר וככה.
אני אומר עוד פעם, כאשר פצחו פה את העניין של המכשיר, שעדיין לא פוצח, אנחנו נראה יותר ויותר ספרים יוצאים גם בפורמה דיגיטלי, כמו שקורה בארצות הברית.
אז איך הם ירוויחו בסוף כסף?
מי?
מי האינטרנט, למי נאו?
ספרים? אתה מתכוון?
לא, לא ספרים, בכלל.
תראה, יש הרבה מאוד מודלים, כמו שרק עכשיו תיארנו. יש כאלה שאומרים, אתה רוצה את המוצר, תן לי כסף. יש כאלה שאומרים, הנה המוצר הוא בחינם, אבל יש פרסומות. יש כאלה שאומרים, אני נותן לך מוצר בסיסי בחינם, אתה רוצה יותר, תן לי כסף. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מודלים. יש מודל של מיקרו-פיימנט, שאתה משלם סכומי כסף מאוד קטנים. מנסים הכל, ברור לגמרי שהעולם עובר לשם, השאלה היחידה היא איך לעשות מזה כסף. אני חייב להגיד, זה עוד לא פוצח בחלק מהמקרים, אגב בחלק מהמקרים כן, למשל במוזיקה, אפל עם האייטיון שלה, ניצחה את זה לגמרי.
איך ניצחה?
פשוט אמרה, במקום לקנות דיסק שלם, אנחנו לוקחים על שיר 99 סנט, קדימה. הם מכרו מיליארדי שירים באופן הזה. פשוט על ידי זה שמצאו את המודל, את השיטה, זה נוח, זה קל, אתה לא מפר זכויות יוצרים, אף אחד לא דופק לך על הדלת, והצליחו למצוא את זה. יש גם בתחום של הסרטים, סרטי טלוויזיה, סרטי קולנוע, כל הנטפליקס למיניהם, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש הרבה מאוד מודלים שכבר פיצחו.
וגם הרדיו, הטלוויזיה, כל זה יהיה חלק מתוך המכלול.
ללא ספק.
הכל דרך הסמארטפון.
גם דרך הסמארטפון, גם טלוויזיה. היום אפשר להניע סרטים שלמים. יש אינטרנט רחב פס. אתה יכול להניע אותם אל הטלוויזיה על גבי התשתית של האינטרנט.
העוצמה במהירות יגדלו.
ללא ספק.
תגיד לי, דוקטור יובדור, איך הגעת לכל העניינים האלה? אתה בן כמה אתה?
אני בן 42, עוד מעט 3.
הייתי
ממש... הייתי כתב טכנולוגיה הרבה מאוד שנים, הייתי כמעט 5 שנים בעיתון הארץ, עוד 4 שנים בידיעות אחרונות, בין לבין עברתי גם בערוץ 2.
בחברת החדשות.
נכון, בחברת החדשות, בדיוק כך. אז התעסקתי בזה בצד המקצועי, ובצד האקדמי דווקא עניינה אותי סוציולוגיה. והתוצאה היא חיבור מעניין בעיניי, בין סוציולוגיה לבין טכנולוגיה, וזה בעצם התחום שלי היום, סוציולוגיה של הטכנולוגיה.
ותזכיר שוב איזה ספרים כתבת?
אז כתבתי את מי מפחד ממחשבים, אבל זה ספר הדרכה שכבר אי אפשר למצוא אותו היום, הוא 1998, את הפוליטיקה של הטכנולוגיה, ספר שמתעסק במימדים של העיצוב של הטכנולוגיה וההשפעה הפוליטית שלהם, והספר האחרון, עיתונות מקוונת שיצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ממש לפני שנתיים.
וכיוון שהיית מהראשונים ככה שהתעניינו בעסק, מה זה שינה את אישיותך בצורה שהיא שונה מבני 42-3 אחרים?
לא בהכרח, אבל אני חייב להגיד שהתחום שלי מחייב אותי להישאר מעודכן. אני מעביר במכללה למינהל קורס שעוסק בסוגיות במדיה חברתית, כך הוא נקרא. אני לא יכול לדבר על סוגיות במדיה חברתית בלי להיות פעיל במדיה החברתית. אז זה מחייב אותי כל הזמן להתעדכן, לחיות בעולם הזה, זה העולם של הסטודנטים שלי, וזה העולם של האקדמיה שלי.
אבל אתה לא יותר מה מתעניין בלייקים ובמשוקעות עצמית מהנורמה.
לא, אני לא חושב. אני חייב להגיד שלפעמים אני אומר לעצמי, אם לא הייתי צריך את זה למקצוע שלי, אולי הייתי לוקח צעד אחד אחורה.
כן, יותר מדי שעות?
בחלק מהמקרים.
כמה שעות אתה תקוע עם העיניים בתוך העסק?
אם דווקא הסלולרי לא... אני דווקא, אני מהדור של ה-PC, זאת אומרת, אני מעדיף לעשות את זה מול ה-PC, אני לא כל כך איש של מובייל, אבל לפעמים אני מרגיש שאני משקיע שם קצת יותר מדי זמן. לפעמים.
זה המשפחה מתלוננת?
לא, 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 אני לא עד כדי כך, זהו, שאני לא איזה, אני לא איזה יוזר מאוד מאוד גדול של העולם הזה, אבל אני לא רוצה להצטדק, אני גם שם.
אתה לא יושב בבית עם אשתך בחדר אחר ומדבר איתה דרך המכשירים?
זה עוד לא קרה לנו. זה עוד לא קרה.
אז אתה עוד לא לגמרי מחוסל.
זה עוד לא קרה לנו.
שמע, בוא נדבר קצת, מידע שאתה עוקב, אני לא יודע כמה אתה עוקב, אתה כבר לא כתב יותר.
נכון.
אתה כבר לא עוקב ודאי באופן יומיומי כמו שעקבת בעבר. אבל טוב, אני יודע, הייתה עכשיו תערוכה, עוד פעם, תערוכה של הסלולר, איפה זה? ברצלונה.
ברצלונה, נכון.
ושמה יש חידושים, אני יודע, חידוש אחד שראיתי... יש בענייני בריאות. מה אתה יודע על זה? אתה יודע משהו?
האפליקציה היא בענייני בריאות, אבל הקטגוריה היא קטגוריה הרבה יותר רחבה, שנקראת מחשוב לביש.
לביש.
אתה יודע, על גוגל גלאס שמעת על המשקפיים האלה של גוגל.
כן, כן, ודאי. תסביר לי איך זה פועל, הדבר הזה.
האמת היא, זה נורא פשוט. זה משקפיים שאין בהם בכלל עדשות. זה ריק שם, אבל מה שיש שם זה מסך קטן ומצלמה. ואתה בעצם, זה במרחק כזה מן העין, שזה כאילו מסך גדול, ואתה מקבל שם אינפורמציה.
אתה גם יכול לראות באותה הזדמנות מה קורה סביבך?
כמובן, זה ריק. זאת אומרת, רוב העיניים הם פנויות לגמרי. אבל זה מסך של פחות מסנטימטר. זה דבר נורא קטן, הוא רק קרוב לך לעין, אז זה נראה מאוד גדול.
זה לא עושה לך סכיזופרניה?
אני לא יודע, אני עוד לא ניסיתי את זה באופן אישי לאורך הרבה מאוד זמן, אבל זאת דוגמה לכל הקטגוריה הזאת של מחשוב לביש, כלומר, כל מיני אביזרים שאנחנו עונדים אותם, לובשים אותם, חובשים אותם.
אז יש צמיד.
בדיוק.
והצמיד הזה מה? בודק את הדופק שלך?
למשל.
בודק, מזהיר אותך מפני נחירות, קראתי.
למשל. יש כאלה שבודקים את כמה צעדים אתה עושה כל יום, כמה קלוריות אתה מוציא. יש טכנולוגיה...
מה כל פעם זה סופר קלוריות כל פרוסה מחדש?
כאשר אתה עושה תנועות, אז הוא יודע לחשב את זה. יש מחשבים היום קטנים, כמובן, טכנולוגיה קטנה, בתוך הנעליים, ואז הוא יודע להגיד כמה אתה מתאמץ. כל הטכנולוגיה, כל השכל נכנס היום...
זה עניינים של כושר גם.
נכון. נכון, נכון. זה נכנס לבגדים שלנו. לבגדים, כן? למה שהבגדים לא יהיו חכמים? הבגדים יוכלו לתקשר איתך, לספר לך כל מיני דברים. אז כל המגמה הזאת...
לא רוצה לשמוע.
אתה לא רוצה לשמוע.
כן. מה הם יכולים לספר לי?
כל מיני דברים שעוד... זה שוב, זו דוגמה לאינפורמציה שתמיד הייתה שם. היא תמיד הייתה שם, תמיד היה לנו דופק, אני מקווה לפחות. תמיד היה לנו דופק, אבל לא ידענו בדיוק בכל רגע מהו הדופק שלנו. עכשיו אתה יכול לדעת.
לחץ דם, לחץ דם.
למשל, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת בעצם חושפת מידע שתמיד היה קיים שם, היא הופכת אותה להרבה יותר ויזואלי, אתה לאורך זמן יכול לנתח את זה, אז הדוגמה הזאת שנתת היא רק דוגמה אחת, זה צמידים, זה משקפיים, זה נעליים, זה חולצות, זה וואו.
ויש צילומים חדישים יותר וחדים יותר, וכל מיני חיישני מצלמה קראתי מדהימים, וכבר דיברנו על המכשור שמשתנה וגדל וככה, והערכת הפעילות והזמן שלו, ואחד הדברים שהוא חידוש שכבר קיים הרבה זמן, אבל עכשיו יש לו עוד ככה צעד גדול קדימה, זה לרצות שגם ההמונים שאין להם כסף בהודו, שמנה חזרתי לשום, ובאפריקה, יוכלו גם הם להיות בעלי סמארטפון.
כן, תראה,
זול, לפעמים אפילו 400 שקל אפילו, 1200 שקל.
כן.
נו, מה?
תראה, דיברתי איתך קודם על זה שבפייסבוק, בחלק מהמקרים כבר לא יכולים לגדול. זהו, הגיעו, די, כבשו את כולם. הרי יש אזורים עדיין שהם לא כבשו. האזורים האלה נמצאים במה שנקרא המדינות המתפתחות. אבל כדי שהם יגיעו לשם, אתה צריך כמה דברים. קודם כל, אתה צריך תשתית. שתהיה תשתית אינטרנט, בין אם קווית ובין אם אלחוטית. זה דבר אחד שאתה צריך. ודבר שני שאתה צריך, אתה צריך מכשירי קצה זולים. מכיוון שאלה אוכלוסיות שהשכר שם הוא בערך דולר ליום, אתה לא יכול לבקש מהם לקנות אייפון ב-600 דולר. על מה אתה מדבר? זה שכר של שנתיים. זה הרי לא, זה לא נורמלי. ולכן אתה צריך לבנות מכשירים מאוד זולים שידעו לתקשר עם תשתית.
שעדיין שווים את זה?
כן, כן.
שעדיין נותנים לך אימייל ודברים בסיסיים?
בדיוק. זו כמובן חוכמה. לפתח מכשיר שמצד אחד הוא זול, אבל מצד שני שהוא לא עד כדי כך טיפה שאנשים יגידו, אין לי מה לעשות איתו. זה בדיוק האתגר. ויותר ויותר חברות...
צוקרברג מדבר על זה בתוקף עכשיו.
בהחלט, בהחלט. אני חושב בגלל שהוא מבין שהעולם המערבי הולך ונגמר לו. הוא צריך להגיע למדינות שבהם זה עדיין רק בתחילת הדרך. שם נמצא הקהל העתידי שלו. ועכשיו החוכמה היא איך לעשות את זה. איך להביא לפייסבוק, למקום שבו בקושי יש תשתית של אינטרנט.
כן. ויש כאמור כל החידושים האלה של אתה מקבל אינפורמציה ואתה הופך אותה לצילום, אתה מקבל אותה בצורת צילום והודעות, וידאו ומה שאתה רוצה, למרות שבסך הכל קיבל, זה היה התחיל ממילים.
כן, יש יותר ויותר אפליקציות, יותר ויותר תוכנות.
ולקבל סרטון במקום מילים.
נכון, נכון, נכון. אנחנו בכלל הופכים להיות תרבות שמעדיפה תמונה וסרטון על פני טקסט. טקסט הוא time consuming, זה לוקח המון זמן.
והישראלים עדיין גורם רציני בחידושים ובאפליקציות, המוח הישראלי והיהודי פועל?
כן, בהחלט. זה לא לחינם. שחברות כמו גוגל, מייקרוסופט, IBM, אינטל, אורקל, HP, הם כאן. הם לא סתם כאן, אוקיי?
והם מסכימים להשאיר פה את חברות, את מחלקות המחקר שלהם.
נכון, הם...
בכל מקרה.
נכון, נכון. זאת אומרת, קודם כל הם קונים פה סטארט-אפים ללמדך שיש סטארט-אפים, אבל אני שם רגע את הסטארט-אפים בצד. אני אומר, החברות עצמן מבינות שיש פה כוח אדם איכותי, הן בונות פה באמת חטיבות מחקר ופיתוח מאוד מאוד גדולות. זה לא סתם. אם לא הייתה להם סיבה להיות כאן, הם לא היו כאן. אלה חברות כלכליות, ככה שאתה יכול להניח שכנראה יש סיבה.
וההמשך הוא כבר עכשיו, כלומר, מה, לא צריך לגעת, אלא אפשר גם בתנועות באוויר, במחוות ידיים, וכמובן לדבר אל המכשיר.
כן, זה, אלה הם פיתוחים שהם כבר יחסית, אתה יודע, במונחים של עולם ההייטק, הם יחסית ישנים. אגב, הפיתוח הזה של מחוות, הוא אגב גם פיתוח של חברה ישראלית, בשם Prime Sense. מייקרוסופט קנתה אותה והכניסה את זה לקונסולת המשחקים שלה, למכונת המשחקים שלה.
המשחקים, בכלל לא דיברנו, שזה בכלל חלק גדול מאוד מכל הסיפור.
אז הנה, יש לנו הזדמנות מלכת הסוף. Xbox Kinect זה מין מוצר כזה, שאתה בכלל לא מחזיק ג'ויסטיק ביד, אתה לא מחזיק בקר, אתה רק עושה תנועות מול המסך, והחיישנים יודעים לזהות מה בדיוק אתה רוצה לעשות. זו אגב גם פיתוח של חברה ישראלית.
טוב, תשמע, בוא לסיום, תרשה לי להגיד לך, שמע, המצב האנושי, מצד אחד מציעים לו הרבה מאוד שינויים, לכאורה מה איפה אנחנו ואיפה לפני 100 שנה או 1000 שנה או 5000 שנה. אבל שמע, הרגשה הבסיסית שלי שמצב האנושי לא משתנה. הבדידות היא מהותית ואימננטית גם כאשר אומרים לך לייק 5000 פעם. והאינטימיות דרושה לך גם כשאתה יחד עם כולם. אז שמע, הכל משתנה, ובסופו של דבר, המצב האנושי, והכאב האנושי, והצרכים האנושיים, והגעגוע האנושי, בעינם עומדים.
יכול להיות, אני שאלתי את הסטודנטים שלי בשיעור שעבר, האם הייתם מוכנים לחזור למאה ה-16? בלי הטכנולוגיות, חוזרים למאה ה-16. מעט מאוד הסכימו. אתה היית רוצה לחזור למאה ה-16?
בשום אופן לא, אני לא רוצה לחזור אפילו לילדות שלי, אבל חס ושלום, אבל מה, אני השתגעתי... ילדות היא גם תקופה קשה בחיים, בניגוד למה שחשבו בעבר, הרומנטיקאים. עם הגיל דווקא מצב משתפר בחלק לא קטן מהמקרים. אבל תראה בספרות, מתואר כל הזמן העניין הזה. אבל זה לא אומר שמצב האנושי משתנה. אני לא רוצה בטכנולוגיה, אבל אני יודע שהמצב שלי אמיתי, הגרעיני, הגרעין האנושי, שמע, לא מושפע באופן אמיתי מזה.
ללמדך שטכנולוגיה לא יכולה לפתור כל דבר.
דוקטור יובל דרור, ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת של המכללה למינהל. תודה רבה.
תודה לך.
זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לדוקטור יובל דרור, מומחה לתקשורת דיגיטלית. ערכה שו שוסטר, ביצוע טכני רון וייס.